כן, רב, המקובל כותב לנו פה עניין של אהבת חברים, שעל ידי התחברות בחברים, יכול להגיע לידי רוממות השם. אנחנו גם שמענו כן. אתמול בשיעור בבוקר, שזה הנושא שצריך לעסוק בו עכשיו, רוממות השם. שאלה זה מה העצה של המקובל, איך לעסוק ברוממות השם בעשירייה?
זה ברור לנו שרק לפי הרוממות השם אנחנו נוכל לעשות פעולות השפעה. פעולת השפעה היא לא בזה רק שאני נותן, אלא שאני נהנה מנתינה. זאת אומרת, יש לי עוד עבודה נוספת. ולא שאני נהנה מזה שאני נותן, ושלכן אני אולי נותן, כדי לקבל מזה הנאה, אלה זה לגמרי לחוט, הנתינה שלי, והנאה מנתינה. כאן אנחנו צריכים לחשוב, כמה יש כאן תנאים שהם כביכול לא קשורים זה לזה, אמנם שמלווים זה את זה. אז אני על ידי החברה, מתוך זה שאני לומד, מתחיל לקבל חשיבות או הכרחיות להגיע להשפעה. וחושב על זה. זה מתבטא בזה שאני מתחיל להעריך יותר את החברים, בזה שאני מתחיל לראות את עצמי שאני משרת אותם, שאני לא תופס הכל באגו שלי, ככה בקבוצה, בעשירייה, בכל דבר אלה. אני רוצה לראות את עצמי קצת יותר מהצד, אחר כך כתומך, כעוזר, שלא חשוב לי לפרסם בזה את שמי, העיקר שהם יהיו המצליחים, וכו' וכו'. יש בזה הרבה שלבים כאלה, תת שלבים. עד שאני מקבל באמת חיסרון להשפעה. כשאני מתחיל לקבל חיסרון להשפעה, אז כאן זה השאלה, מה זה השפעה? להשפיע על מנת לקבל? מתוך מה אני משפיע? מתוך איזה רצון שלי? כן? מה אני רוצה בהשפעה? וכאן ישנה גם כן עבודה בירורים, שאני בודק את זה, אז אני מתחיל לראות שאני לא כל כך מבין מה המניע שלי, שזה הבוער בי רצון להשפיע. זה שהבורא מעורר בי את הרצון, ואני עושה. אני עושה בגלל שאני רוצה, אולי ללא לדעת מה הסיבה, אבל אני עושה את זה מטעם התענוג שישנו בזה. אחרת איך הייתי חושב על זה? איך הייתי רואה את זה? מבצע? הרי כל דבר הוא צריך אנרגיה. אז אם אני רוצה לעשות איזה פעולת השפעה, סימן שיש לי מזה תשלום, אני מקבל. אולי אני לא מודע לזה, אבל אני מקבל. לאט לאט אני מתחיל לגלות שפעולת ההשפעה שלי, אפילו בקבוצה, בעשירייה, זה מפני שיש לי עבור זה קבלת התענוג. אמנם שאני לא נמשך לקבלת התענוג הזה, הוא לא מבורר, לא עומד לפניי, אבל אני בכל זאת עובד בזכותו. וכך אני מתחיל לברר הלאה. אז אם אני עובד בשביל התענוג, בלא מודע, איך אני אעשה את זה כך שאני חייב לקבל תענוג הרי, אין ברירה, כי אני הנברא, אני המכונה שעובדת על החומר דלק. אבל איך לעשות כך שחומר דלק הזה הוא לא יהיה אליי, לחשבוני? מה ההבדל אם אני מקבל את החומר דלק הזה כדי לעבוד ולגרום נחת רוח לבורא בלבד, או שאני מקבל תענוג ולכן אני גורם לו לבורא תענוג, משפיע? יש כאן את זה לברר, ואחרי שאני מברר את זה על בטוח, ואני יכול להבדיל בין קבלת התענוג לצורך פעולה, קבלת התענוג לצורך הנאה, ולעשות את פעולת ההשפעה לא לצורך קבלת התענוג אלא לצורך השפעה ממש, אחרי זה יש לי עוד פעולה שהיא שאני צריך דווקא ליהנות מההשפעה לבורא. אבל זה אחרי שאני ניתקתי את עצמי מהתענוג, שאני יכול להשפיע כביכול ללא תענוג, רק לחומר דלק, לקבל חומר דלק ולהשפיע. עכשיו אני מתחיל לעבוד על ההנאה מתענוג, שאני כבר נעתק אישית ממנו, מההנאה הזאת, מהתענוג הזה, מהשפעה. ואז אני מגיע להשתבות הצורה לבורא. כמו שהוא נהנה מלהשפיע לי, אני נהנה מלהשפיע לו. יש כאן הרבה מצבים, ודאי שאנחנו עדיין בהם לא כל כך מרגישים את עצמנו, אבל כדאי לנו לחשוב, לשמוע, שזה אנחנו נצטרך לברר. בזה אנחנו מבררים מה זה נקרא להשפיע על מנת לקבל, ולהשפיע על מנת להשפיע, ואחר כך לקבל על מנת להשפיע. יש כאן את השלבים האלו.
אפשר להמשיך? אפשר להמשיך?
כן.
אז אני שמעתי עכשיו בהסבר של הרב שצריך ליהנות, וגם הרבש כותב שצריך ליהנות, ושצריך להיות שמחה, אחרת לא תהיה השתבות צורה. ואני מבין שהרבש פה כותב שהשמחה תבוא מתוך החשיבות. צריך להחשיב את הרוחניות.
כן.
אז זה לעבוד ברוממות השם, להעלות כל הזמן את החשיבות אצל כולם?
כל הזמן. כל הזמן לעבוד על חשיבות הבורא. שזה יהיה חומר דלק שלי.
В этой статье Рабаш очень предметно
разбирает
собрание товарищей, делит его на три такие большие части.
מחלק את נושא אהבת החברים, את התוועדות החברים לשלושה חלקים. והייתי רוצה לברר איתך את שלושת החלקים האלה. בחלק הראשון הוא כותב שבאספת החברים אנחנו מדברים על השבח והיתרון של הקבוצה, עד שהשבח והחשיבות הזאת תהיה מבוררת על ידי החברים. איך נדע שדיברנו מספיק על החשיבות, ואצל כולם החשיבות קיימת?
זה לפי הרגשה, מה שאתם מרגישים. אם באמת הכרת חשיבות הקבוצה היא כל כך ברורה לכולם, אפשר להמשיך. הלאה, לשלבים הבאים, אומנם שכל הזמן נצטרך לחזור לזה גם כן. כל פעם שאנחנו עושים משהו, אנחנו צריכים להתחיל מחשיבות הקבוצה, כי הכל מבררים רק בקבוצה. קבוצה זה אותו השדה שאנחנו בו זורים ומקבלים את התוצאות מהזריעה. אין מה לעשות. ולכן חשיבות הכלי, חיבור בינינו כל הזמן, זה צריך להיות יותר ויותר חזק, מתגבר.
Вот на втором этапе Рабаш рекомендует...
בשלב בית, רבש ממליץ שכל חבר לפי תורו ייתן הצעות מעשיות כדי לאפשר ללב לאהוב כל אחד מהחברים. עד כמה אנחנו צריכים לדבר כאן בצורה מעשית? או שגם זהו שלב תיאורטי?
זה שלב שהוא צריך לעבור והוא צריך להתיישב בנו בצורה טבעית. בצורה טבעית. זאת אומרת, לא ללחוץ. אלא זה, פתאום אני מתחיל לגלות עד כמה שיש לי משיכה לכל אחד, עד כמה שאני מברר ומחבט ואוהב כל אחד ואחד בצורה שונה. בסדר?
והשלב האחרון שבו אנחנו כאילו מסכמים את האספה זה להביא למימוש מעשי של החלטות החברים. מה נדרש לעשות? כלומר, עלינו לסכם על מספר דברים שאנחנו נשתדל לממש?
כן. כן, רק כך.
שמח מזה שהוא עושה נחת רוח לבורא, כי הבורא גדול בעיניו. יש עוד סיבה שהוא שמח מזה שהבורא...
מלא סיבות. אני לא יודע איך אתה...
אפשר קצת יותר... לא, כי הסיבה שהבורא גדול היא כאילו מכסה את... זה הסיבה שהוא שמח. אם יש...
לא, אבל זה שבורא הכל, זה מכסה את הכל, זה ברור. אבל יש בדרך כל מיני בירורים מפעולות הבורא, מיחס הבורא, וכי זה בא כיתרון אור מתוך חושך, שכל פעם בורא מתגלה בצורה נסתרת וגילוי, ובכל מיני, על פני כל מיני... בעיות, נפון כל מיני אירועים לא, 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 לא יפים וכן הלאה. ולכן כשהכל, כל התופעות האלו שהאדם עובר, הם כולם מתחברים יחד למושג של שלמות הבורא בבריאה.
תודה.
PT 27.
מה ההבדל בדיוק בין חשיבות הבורא לחשיבות הקבוצה?
קבוצה זה אמצעי, זה כלי, והבורא זה האור, המילוי. וחשיבות גם לזה וגם לזה. לא יכול להיות זה בלי זה. אנחנו לא יכולים לדבר על הבורא ללא קבוצה. ועל קבוצה גם כן ללא בורא כאשר אנחנו לדבר. יכולים לדבר, אבל זה, אם זה מנותק, זה לא הקבוצה. שניהם כרוכים יחד, ומשתלשלים יחד, מאור פניו עד העולם הזה, ואסור לנו גם בעולם הזה, אם אנחנו אוחזים בקצה של החבל, הקצה התחתון של החבל, אנחנו צריכים לדבר על שניהם יחד. PT 32.
לגבי שלב שלישי, שאלה, האם כל החברים בעשירייה צריכים לתמוך אקטיבית בהצעות של חברים ואז להוציא את זה לפועל, או מספיק שרוב החברים תומכים בזה?
לא, חייבת להיות כולם. זה מערכת אינטגרלית. חסר אחד, אין שלמות ואין עשירייה. זהו. יכול להיות 9 או 8 אנשים בעשירייה, אבל הם כולם תומכים.
תודה.
כן, תודה רב. אני רוצה לדייק עוד מה שכתוב במאמר לגבי ההבדל בין הנאה ממעשה קבלה לבין הנאה ממעשה השפעה. כי אני מחפש את המדד, כי לפעמים, נגיד לפעמים פעולת השפעה כלפי החברים יכולה להביא כזה רוגע, כאילו זהו, הכל בסדר ואני מרגיש מלא עם עצמי, ויש לפעמים שהיא דווקא משאירה יותר בחיסרון. אז השאלה, האם המדד לקבלה או להשפעה זה האם יש עוד חיסרון להשפיע בסוף? או ש...
אני לא יכול להסביר את זה במילים שלנו. ההבדל הוא קודם כל פיתרח פעמים. תענוג מהשפעה, מתענוג מקבלה. תענוג מקבלה זה תענוג הבימי. שאין לו, אין לו צבעים, אין לו עומק, אין לו קשר לעבר ועתיד, אפילו כמו שצריך. אני לא יכול, על זה כתוב תעמו ורו כי טוב השם. אי אפשר לשוות. תענוג מהשפעה הוא תענוג אינסופי, לא מקביל. ותענוג מקבלה הוא מאוד שטחי.
אז מה הכוונה לא מקביל? איך אני יודע שאני מכוון נכון?
זה תדע. זה תדע. זה שאתה מכוון נכון, אתה תדע מתוך זה שאתה רוצה לעשות טוב לזולת ללא שום קשר אליך. ואז אחרי זה תתחיל ליהנות מהשפעה.
Okay. שלום לכולם. מה ההבדל בין התוועדות והתאספות החברים? משתמש פה במושג התוועדות. מה השונה בין התוועדות להתאספות?
No, התאספות, יש לך התאספות בממשלה. התוועדות זה שיש התחברות ביניהם כדי לברר דבר הפנימי הכי גבוה והכי חשוב. אז הם נכללים זה בזה ומכבדים זה את זה ובונים את הכלי. זה נקרא ועד, כן, כלי משותף. ואז בכלי משותף הזה הם מתחילים להחליט מה הם עושים, כי יש אחד בלב אחד. אחרת זה סתם אספה, שגם זה טוב, אבל לא התוועדות.
כן, אבל עדיין רבש משתמש, אנחנו הסתספנו כאן, כן, אז יש עדיין...
בסדר, בסדר, אז לכן אני אומר לך, יש, משתמשים כך ומשתמשים כך, אבל אפילו שמשתמשים במילת אספה, הכוונה אצלנו על אספה שאוספים, מתאספים יחד, כן? מתאספים יחד, כמו נגיד בארבע מינים שמתאספים יחד, כדי לעשות את הפעולה הנכונה, לנענע את עצמנו לקראת הכוח העליון.
אחרי שאנחנו, רב, לפעמים אחרי שאנחנו מתאספים ועושים חשבון נפש, פתאום אנחנו מרגישים שהפגישה הייתה בכבדות, לא הייתה שם מספיק שמחה, לא, ברור שלא הגענו להשתוות הצורה. ואנחנו רוצים לעשות את החשבון נפש וללכת קדימה, ללמוד. מה אנחנו צריכים לעשות?
למה אתם חושבים שכבדות שאתם מרגישים זה לא מצב טוב. קודם כל, כל מצב ומצב שנופל עלינו, יש לו מקום. אחרת לא היה מופיע. זה דבר אחד. דבר שני, נו, אז מה שקשה, אז מה שכבד, אז מה שאני לא מבין, אתם חושבים שאני מגיע לשיעור ויש לי ראש צלול והכל ברור ומלא כוחות, ומה פתאום? לא, אלה זה לחוט וזה לחוט. אנחנו עוברים בפנים כל מיני מצבים שהבורא רוצה שנעבור, ועל פני מצבים האלה אנחנו צריכים לעשות את הפעולות, מה שצריכים לעשות. כמו שאתה קם בבוקר ואתה לא כל כך מרגיש טוב ואתה עייף, אבל אתה צריך לקום וללכת לעבוד. למה ככה? כי אחרת איך תחיה? אותו דבר כאן. ואנחנו צריכים להיות ממש בכמה מישורים. מישור אחד זה המצב שלי אבי אמי, כן? גופני. מישור שני, איך אני מתייחס למצב שלי הרוחני, כן? ככה וככה וככה. ומישור השלישי, שאני צריך יחד עם זה לעשות שינוי כלפי הדרך, כלפי היום שלפניי, ולהתקדם. לקחת את הדברים האלה ולהמשיך. ולא יודע, אני למדתי את זה מהרבש, שראיתי כמה שהיה קשה לו לפעמים, כשהוא קם בבוקר וכאילו לא יודע מה לעשות. הוא ידע, אבל ככה, הכל הולך בצורה אוטומטית כזאת. הולך להתרחץ, הולך להתלבש, הולך לשבת ליד השולחן, אני מגיש לו כוס קפה, מתחיל לחשוב, מתחיל מאוד מאוד קשה. קם משינה, לא בהתלהבות, לא בהתרוממות, אלא בכבידות עצומה. בכבידות עצומה. לא בגלל שזקן, בגלל שכך זאת הצורה שהייתה לו. נו, אז מה? אנחנו צריכים להמשיך, פשוט להתרגל לדברים האלה. שאנחנו גם כן לא רוצים ללכת על 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 זה שקונים אותנו, שבורא מעורר אותי ואני קם וקופץ ועיניים שלי בוערות ואני אוהב חברה ואני רוצה להשיג את המטרה ועל מנת להשפיע והכל. מה זה? זה האור העליון במקצת איזה ניצוץ מאיר עליי, ואני מוכן כמו ילד קטן לקפוץ ולעשות את הכל ככה. אני לא רוצה בצורה כזאת לעבוד. אני רוצה לבנות את עצמי על פני האגו שלי, לדחוף את האגו שלי פנימה, לדרוך עליו עם הרגל, ולהעמיד את עצמי בעזרת השם. זאת אומרת, בזה שאני מבקש כוחות מהבורא ודאי, כן? להעמיד את עצמי בצורה יותר... יותר טובה. מטרם שאדם מוכשר להשיג את האמת, שאנחנו לא יודעים עדיין מה זה אמת, הוא צריך להאמין שהאמת היא לא כפי ערך ידיעתו והרגשתו. האגואיסטים בינתיים. ידיעה והרגשה שלו הם באגו, והאמת ודאי זה למעלה מהאגו. אלה שהיא האמת בבחינת עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. זאת אומרת, לא בראייה ולא בשמיעה, לא בשכל ולא ברגש, האמת היא לא נראית כמו שהוא עכשיו עדיין רואה, מרגיש, חושב, שזה רק מסיבת התיקון. זאת אומרת, למה הוא מרגיש עכשיו בצורה הפוכה, שונה מהאמת, שזה תיקון. בכדי שאדם יבוא לשלמותו, כנראה שיש לו איזה דרך כאן לבוא מהצורה הנוכחית, האגואיסטית, לצורה עליונה יותר, ודרך הזאת הוא צריך לעבור. שיש משהו בדרך שהוא מקבל, מה שאי אפשר היה לקבל לו מיד, מראש. אלא דווקא להיוולד בצורה הפוכה מהאמת, ולאט לאט להגיע לאמת. שזה מסיבת התיקון, בכדי שאדם יבוא לשלמותו, שהוא מרגיש רק את עצמו, ולא מציאות אחרת. זה התיקון, דווקא. שאדם נולד כבהמה. ולכן, אם אדם ישיב את ליבו, להשתדל ללכת בבחינת אמונה למעלה מהשכל, על ידי זה מכשירו ומתקנו לבוא לידי גילוי פנים של הבורא. זאת אומרת, אם אנחנו דווקא נולדים מבחינת בהמה ומשתדלים בעצמנו להגיע לדרגת האדם, אדם זה נקרא אדום לבורא, כן? אז אנחנו בזה מגיעים למצב ש מגלים את הבורא, מגלים את פנים שלו. על דרך שמובא בזוהר הקדוש, שהשכינה הקדושה, היינו גילוי הבורא, הבורא שמתגלה זה נקרא שכינה הקדושה, אמרה לרשב"י, אין מקום להסתתר ממך. זאת אומרת שאי אפשר להסתיר שום דבר מהאדם, שהוא בא בצורה כזאת לבורא. היינו, שבכל מיני הסתרות שירגיש אותם מהבורא, היה מאמין שכך הוא אור השם, שזה הבורא מסתיר את עצמו במיוחד כלפיו. וזה הכשירו עד שבא לידי גילוי פנים של האורו התברך. זאת אומרת, זה שהוא החזיק, שהוא נמצא בהסתרה מהבורא בכוונה, שזה הבורא בכוונה מסתיר את עצמו ומהיר לו דרך ההסתרה, שאדם ירגיש בכל זאת שהוא נמצא בקשר עם הבורא, אמנם שהבורא בקשר הזה מסתיר את עצמו. אז אם הוא לא עוזב את זה ויותר 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 רוצה לגלות את הבורא, אמנם שהבורא נראה שנסתר, אז זה עניין גודל אמונה שמוציא את האדם מכל מיני שפלות והסתרות. אם האדם מתחזק, הוא בא ומבקש מהבורא שיגלה את עצמו.
הרב, מה זה אומר לבקש מהבורא שיגלה את עצמו?
אנחנו רוצים שהבורא יתקן אותנו, שיהיה לי תכונות הבורא, ושבתכונות האלו אני אבין את הבורא, זה נקרא שיהיה לי גילוי הבורא. רק בצורה כזאת אנחנו יכולים לגלות אותו. שאנחנו מקבלים תכונות שלו, התכונות שלו הן מתיישבות בנו, ואנחנו אז מרגישים על עצמנו, מתוך מה שמתלבש בנו תכונה חדשה זו או אחרת, מי זה הבורא. כך זה עובד. בסדר?
שלום רב. איך אנחנו עוזרים אחד לשני לעשות את הקפיצה בכל מצב לעלות למעלה מהדעת?
רק על ידי העלאת הגדלות הבורא ביניכם. פיתי 31.
בוקר טוב רב, הוא כתב פה, לכן האדם ישים את ליבו להשתדל ללכת בבחינת אמונה למעלה מהשכל. השאלה היא למה הוא בעל הסולם בחר במילה להשתדל, כי הוא מייחס חשיבות מאוד גדולה לעבודה למעלה מהדת, לא איזה משהו, מילה יותר חזקה.
להשתדל, הוא צריך להשתדל בכל מצב ומצב, להיות למעלה מהשכל שלו. לתאר לעצמו מה זה, איך זה נקרא בעיני השפעה, בעיני הבורא, בדרגה הרוחנית, שמנותק מעצמו. זה נקרא להשתדל. המאמצים האלו נקראים להשתדל.
כל מאמץ שאתה עושה בקבוצה כדי לחבר את החברים, להעלות תפילה על החברים, איך להתקדם יחד קדימה ולא להתנוון. כל מאמץ שאתה עושה רק מקרב אותך אל תוך הלוע של הדרקון הזה, כשרק יזרוק אותך מהדרך.
אני לא יודע כל החוכמות שלך. אני יודע רק דבר אחד, אם אתה מתבטל כלפי החברים בעשירייה, אתה מתקדם נכון, נקודה.
האחריות של מי זה שאדם לא יזרק? של האדם או של הקבוצה?
רק האדם. בסופו של דבר, רק אדם הוא אחראי על העתיד שלו. פוקוס גרופ.
הרב, יש שתי שאלות של תלמידים מהאינטרנט. מרדכי שואל לגבי המשפט האחרון בקטע שקראנו. הוא שואל למה מותר לאדם לבקש שהבורא יגלה את עצמו.
כי זה המטרה, שהבורא רוצה להתגלות בנבראים. זו הסיבה לבריאת העולמות. לברוא את הכל הסביבה, והנברא בתוך הסביבה כזאת, שהנברא יוכל לגלות את הבורא, לפי מידת ההשתוות הצורה. זאת אומרת, נברא שהולך לגלות את הבורא, הוא יותר ויותר דומה לבורא. לכן נקרא אדם הדומה.
קיבלתי מהבורא מצב שאני ללא כוחות, מבולבל. אמרת שצריך לבקש כוחות מהבורא. זה לא אומר שאני לא מסכים עם המצב שהבורא נתן בשביל לקדם אותי לגילוי פנים.
זה לא חשוב אני מסכים או לא מסכים, אני חייב להיכנס לשיחה עם הבורא. מסכים, לא מסכים, הכל תשפוך. העיקר אל תפסיק את השיחה עמו.
Туда.
Сочи.
Можно ли сказать,
אפשר לומר, в текстах используется понятие, שבטקסטים האלה משתמשים במושג אמונה מעל הדעת, במובן הרוחני והלא ברור לנו, כי השפעה מעל קבלה, או שגם ברמת היום-יום יש אפשרות להשתמש בזה, כמו למשל להאמין לדברי חכמים יותר מלמחשבותיי?
אמונה למעלה מהדעת, זה נקרא שהחשיבות ההשפעה יותר מחשיבות הקבלה. ולמה? אתה יכול להגיד, אז בגלל שאני מחשיב את העצות של החכמים, שהם אומרים לי ככה לעשות. אולנד.
Good morning.
בוקר טוב. אם האדם עושה הפצה ברמה יומיומית, האם זה אפשרי שלא תרגיש את הירידה כירידה, אם אתה מפיץ כל יום?
אין דבר כזה שאדם לא ירגיש את הירידה. אלה סימן איך הוא ירגיש את הירידה. יש להרגיש, ויש איך להרגיש. יכול להיות שאני נמצא בירידה ואני שמח מהירידה, כי אני כבר מתוך הירידה מבין איזה עלייה זה צריכה להיות. כמו שכתוב בזוהר על רבי שמעון, שמתוך שהרגיש את עצמו כשמעון מן השוק, הבין שעכשיו יהיה לו עלייה מאוד גדולה. אפריקה.
תודה רב. רב, השאלה היא איך אנחנו יכולים להשתמש באמונה מעל הדעת כחומר דלק לעבודה, או אולי מה ההבדל בין אמונה מעל הדעת וגדלות הבורא?
אי אפשר להגיע לאמונה למעלה מהדעת אלא רק על ידי הכרת הגדלות הבורא במשהו, כי זה השפעה, אמונה למעלה מהדעת. ולכן אנחנו צריכים קודם כל לדבר כולנו בקבוצה על גדלות הבורא, ומתוך זה נתקדם. נכון,
איך ממסך דבחינת דלת הוא מעלה אור חוזר עד קומת כתר?
ודאי שתמיד מעלים אור חוזר, תמיד עולה עד קומת כתר, עד הכתר, רק תלוי באיזה עוצמה. מה אני רוצה להגיד? שאני לא יכול לדחות חצי, רבע, אני צריך לדחות את הכל, ואחר כך רק להגיד עד כמה שאני מסוגל לקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, בחינה דלית עושה כאן פעולות כאלה, היא דוחה את הכל, היא דוחה את הכל, זאת פעולה הראשונה שלה, ואחר כך היא עושה חשבון כמה היא יכולה לקבל על מנת להשפיע, זאת פעולה השנייה שלה.
איפה קורית הפעולה השנייה? מה זה הפעולה הזאת?
היא בודקת את עצמה עד כמה שהיא, אחרי שהיא דוחה בתחייה שלה בפעולה הראשונה, כן? בפעולה הראשונה שהיא דוחה את הכל, אז היא מרגישה מה היא דוחה, כמה יש תענוגים, ואז היא בודקת את עצמה כמה שהיא יכולה לדחות את התענוגים כדי לקבל לא לעצמה אלא על מנת להשפיע אלה בעל הבית.
ונטול הרחמים.
זאת אומרת, אם יש לנו אדם שהוא מתלונן על זה שהוא לא מסוגל להגיע למטרת הבריאה, אז זה רק אומר על זה שהוא לא מבין, לא מרגיש, לא מעכל מה שיש לפניו. כי לפני כל אחד ואחד, בכל רגע ורגע, יש לו אפשרות להתקשר לכוח העליון ולכוון את עצמו למטרת החיים. אני לא יכול להסביר עכשיו על כל מיני דברים שאתם תשאלו אולי, אבל את זה אל תשכחו. לאף אחד אחרי שהוא יראה את החיים שלו מהצד, לא יהיה שום אפשרות להגיד שלא היה לי הזדמנות. באף רגע מהחיים שלו, שלא היה לו הזדמנות. שתמיד הבורא היה דואג לתת לו הזדמנות להתקדם, ההזדמנות היחידה שיכולה להיות בכל רגע לפי שורש נשמה שלו, רק שהוא לא ממש את זה. הוא לא ממש, זה בעיה שלו. אבל מצד הבורא, הכל הוכן מראש, מתחילת הבריאה, לסדר את הכל הנבראים בצורה הכי נכונה וטובה, ועד סוף הבריאה, להביא אותם למצב המושלם, ובכל דרך רגע ורגע ורגע ורגע, כך זה היה מתבצע על כל אחד ואחד. לא נתווכח על זה, אתם תראו את זה אחר כך, לאט לאט. זהו.
ק-
אם תוכל להסביר עוד פעם מהי מערכת הדרישות כלפי האדם כדי שהמערכת תשפיע על האדם באופן מקסימלי ותקרב אותו אליה. תודה.
התנאים מצד המערכת כלפי האדם שיתאים את עצמו למערכת על ידי זה שהוא נכלל בעשירייה. עשירייה זה המערכת שעל ידה אדם יכול להתאים את עצמו למערכת הכללית. ולא צריכים יותר.
Можно добавить?
Да.
Там внешне, допустим, распространение...
שם, נגיד, הפצה חיצונית, גם זה עוזר?
זה הכל, הכל נכלל בעשירייה, גם כן. כי העשירייה כדי להתפתח, היא צריכה גם כן חיסרון מבחוץ. כי אחרת כל החסרונות שהיא מוצאה אותה מבפנים, זה חסרונות הופכים להיות לאגואיסטים. אגואיסטים. כי הם רוצים לעצמם, הם רוצים בעצמם להתקדם, בעצמם להשפיע. אם עדיין ישנם הכלים חיצוניים מקולקלים, זה הכל כלפי השירייה, היא חייבת לצרף אותם, לספח אותם, ולדאוג איך לתקן אותם. מוסקבה 7, מוסקו 7.
רב בעל הסולם משתמש כאן במושג, הוא כותב שהחכם לא יוסיף ולא יגרע כחוט השערה. מהו אותו עובד חכם?
אדם שרוצה להבין את הבורא, מפני שהוא רוצה לקיים בדיוק רצון הבורא, הוא נקרא חכם.